כאן מתחיל הסבר מה שכתוב באות א', באות א' זה קטע קצר. דיברנו על זה ארוך ארוך שבוע שעבר, שהבן אדם מתבייש. אתה יכול לשים את זה פה? הבן אדם מתבייש, חרפה שעוברת את ליבו, הבן אדם מתבייש, מרדור מתבייש, חרפה שעברה ליבי. בתורה הקודמת, בדיוק בתורה למדים, אני חושב שכל יהודי יודע במוח שיש אלוקים. זאת אומרת, המוח, במוח שורה נשמה. בלב גם כן יש חלק מהקדושה, יש בלב, עיקר הקדושה היא בלב, אבל זה נסתר. במוח זה קצת יותר גלוי, גם לא לגמרי. והחרפה שלו שלא מגיע לו ללב שום דבר. הוא מבין את הכל וזה לא מדבר אליו. זה בצורה פשוטה. אפשר גם להגיד בצורה אחרת, דיברנו על זה בעריכות שבוע שעבר, הכל נשאר בנשמה, שום דבר לא מגיע לנפש הבעמית, וכל שכן שלא מגיע שום דבר לגוף. להכרה היומיומית שלנו שום דבר לא מגיע. ואז הבן אדם מתבייש. יש בזה גם על ציר הזמן, זה כאילו עד מתי אני אשתדל ואני אתפלל ואני אבקש, ובסוף אני רואה שאני נשאר אותו דבר. במוח הכל בסדר. אבל תכלס, אני נשאר אותו דבר. זה מין תחושה של בושה, של חוסר הצלחה. זה מאוד מצוי, אנשים שואלים את השאלה הזאת. ואני לא זוכר אם נתתי לכם מראה מקום, שאלה הזאת כתובה בספר התניא, בפרק למדי, והוא כותב עליה 6 פרקים, כדי לענות על השאלה הזאת. שאלה לא פשוטה. עכשיו, מה התשובה? התשובה היא החיבור, לחבר את הנפשות יחד, לחבר את הלב עם המוח. הדרך לחבר למדנו עובר דרך הפה. כן? עכשיו כאן מתחיל הסדר גדול על פי קבלה ועל פי פנימיות ופשטות. ההסדר הוא שזה חייב לעבור דרך הפה, כי זה חייב לעבור איזשהו ממד פיזי. והפה הוא כלי בשמי. זה לא מחשבה. אם האדם יישאר רק עם המחשבה, אז הדברים יישארו במוח. ברגע שהוא מוציא אותם בפה, הפה יכול לעורר את הלב. ככה זה, ככה הטבע שלנו. הפה בכלל מעורר, יש מעלה גדולה בדיבור. בעלי המוסר, בספרי מוסר קדמונים, היה כתוב שמתי שאדם כועס, שישתוק. כי עד בינתיים יעבור לו הכעס, אבל אם הוא מדבר, זה מגדיל את הלהבה. כי הדיבור יש לו את התכונה שמוציא מהכוח אל הפועל. להפך, כשבן אדם לומד, שידבר. אם אין לו עם מי לדבר, שיכתוב. הכתיבה היא אותו דבר כמו הדיבור, שיש לו את הממד הפיזי. וסוף מעשה במחשבה תחילה, בגלל שאני פועל עם כלי יותר נמוך, אז אני מגרה משהו יותר גבוה. אפשר גם להסביר את זה עוד יותר. עצם המאמץ להפוך חשיבה, בפרט חשיבה מופשטת, להפוך אותה לדבר שאפשר לכתוב אותו, המאמץ הזה הופך אותי לכלי לקבל יותר שפע, שפע יותר עליון. הוא מוציא מהכוח אל הפועל. עכשיו, תלוי מה אני, אם אני מדבר, אם אני כותב דברי שכל, אז נופלים לי הסימונים חדשים במוח. אבל אם אני כותב דברי רגש, אם בן אדם למשל יישב ויכתוב תפילה, כן, במקום לחשוב את מה שחסר לו, הוא יכתוב את מה שחסר לו, הלב שלו יתעורר הרבה יותר. רבי נתן, כשהוא כתב את התפילות, לפעמים מרוב דמעות הם נמחקו לו. כן? הם נמחקו. הוא הרי, הוא כתב מאוד מהר. אז בשביל לתת את זה לפוס, היה צריך מישהו להעתיק את זה. המישהו הזה, אנחנו קצת קרובי משפחה, לפני כמה דורות, זאת אומרת, אז עבר סיפור כזה, שהוא סיפר, הבן שלו היה גיש של סבתא של אשתי, אז אמרו המון סיפורים משם. אז הוא סיפר שלפעמים היה לו קשה לפענח את הכתב, כי מרוב דמעות זה נמחק. וזה קורה כשכותבים, ככל שהעניין הזה הוא יותר ממשי, יותר, אתה מוריד את הרגש שלך לממד יותר נמוך, אז אתה מדבר יותר על החלקים הנמוכים שלך. ואז אתה עושה את החיבור. עכשיו, מבחינה פסיכולוגית הבנו את הקטע, אפשר להמשיך ללמוד תורה אחרת. כאן יש הסבר ארוך שהוא מדבר על ההיבט הזה מבחינת עולם, שנה, נפש, מבחינת קבלה, מבחינת הספירות. זה לא רק פסיכולוגיה. זה שזה ככה בפסיכולוגיה, בתורת הנפש, זה בגלל שבשורש זה ככה. הדבר ראשון הוא מתחיל להסתכל על ההיבט, על אותו היבט שאמרנו קודם, שיש נתק בין המוח ללב, אז הוא מסתכל על זה מבחינת הכלל, מבחינת הציבור. מבחינת הציבור, יש כמה פסוקים בתנ"ך שמדברים על זה שבני ישראל לא מקשיבים לנביא. ובתקופה יותר מאוחרת, כשלא היו נביאים, שלא מקשיבים לחכם. זאת אומרת, אותו נתק שיש לנו בתוך הנפש, ברמה הפרטית, יש הרבה פעמים ברמה הציבורית. לא שומעים בכל השם, אבל את כל השם לא שומעים. אבל את כל הנביא כן שומעים. והפסוקים שמתארים את החורבן, אז ויהיו מלאיבים במלאכי אלוהים ומתעתעים בנביאיו. ושם בפסוק ההוא מלאכי אלוהים והנביאים, השלוחים של השם, היו מתעתעים בהם, לא תשיבו להם. הזכרתי את זה שבוע שעבר, אני חושב. היו כאלה נביאים שאפילו רדפו אותם. היו כאלה שאפילו הרגו אותם. שיהודים הרגו אותם. אז קודם כל, הוא מתחיל לתאר איפה יש, מה החיבור בין הצדיק, הנביא, החכם, לבין המון העם. עוד פעם, אותו מדיום, כמו שדיברנו קודם, זה הדיבור. הדיבור. והדיבור זה המלכות. עכשיו אנחנו הרי לא מדברים סתם. עברנו את הקטע הראשון, עכשיו הוא מתחיל לדבר על הכל, איך שזה לפי תורת הספירות ועל פי קבלה. על פי קבלה, הדיבור זה ספירת המלכות. המלכות, יש לה פנימיות וחיצוניות. חיצוניות של מלכות זה ממשלה. לא ממשלה גובמנט, שליטה. כן? זה הפנימיות של, החיצוניות של המלכות. הפנימיות של המלכות זה הנהגה. יש הבדל בין שליטה להנהגה. להנהיג צריך להרגיש את המונהג. לשלוט לא צריך להרגיש את הנשלט. אפשר לשלוט בכוח הזרוע. ושזה מלך ולהימלך, זה מילים קרובות. מה זה להימלך? להתייעץ. להימלך, להתייעץ. לקחת בחשבון, למשל, בשולחן ערוך כתוב שהראש הוא המלך של כל האיברים. אם כואב רגל ממשיכים למשוך ולמשוך ולמשוך עד שקורה שם נזק בלתי הפיך, אז הראש הזה הוא לא מלך. הראש הזה הוא שליט עריץ. ראש מרגיש את האיברים שלו. מלך אמיתי הוא מקשיב לאזרחים. יש לו את הרגישות. אותו דבר צדיק, נביא, כל זה, דבר ראשון הוא עם הפנים אל הציבור והוא מרגיש את כולם. וזה מבחינת המלכות. אבל מצד שני יש לו גם שלטון. יש לו גם שלטון. איך אמרו בני ישראל ליהושע? איש אשר ימרה את פיך, כל אשר ימרה את פיך, מה כתוב שם? בוא תאומת. מצד סדר ההנהגה של המדינה, המלך, המלך נקרא לב ישראל, כך כתוב ברמב"ם, המלך, השליט, הצדיק, הנביא, הכהן, לא משנה, יש איזו אישיות מרכזית שהיא אמורה להיות אישיות רוחנית וקדושה, היא חייבת שיהיה לה גם שלטון. זאת אומרת, אנחנו יכולים לבחור מתחת לאיזה שפע להיות. אפשר להיות מתחת לשפע של שלטון, מתחת לשפע של מלוכה. אם אנחנו משתפים פעולה ואנחנו הולכים עם, אז אנחנו מתחת לשפע של המלוכה. אם אנחנו מקשים עורף ואנחנו כביכול הורגים את הנביא, השפע ממשיך לזרום, אין את הנביא הזה, יש נביא אחר. ואז הנביא הבא מנבא על חורבן. זה מה שרואים בתנ"ך. עכשיו, הדוגמה בחמשת חומשי תורה, יש לנו את יוסף, שהוא הצדיק, יוסף הוא מרכבה למידת היסוד, עוד מעט ראש חודש תמוז, זה ההילולה של יוסף, נכון? זה כבר לא רחוק, אנחנו כבר יותר קרובים מאשר רחוקים. ראש חודש תמוז. יוסף, אבל כשיוסף יחסית למצרים, כתוב שיוסף הוא השליט. כן? אנחנו אומרים יוסף הצדיק, הם קראו לו יוסף השליט, הם לא קראו לו יוסף המלך. המלך היה פרעה, רק הכיסא הגדל ממך. הייתה שם מלכות שסתרה אחרה. את המלכות לקדושה של יוסף, הם לא שיתפו פעולה, הם לא יכולו להבין אותו, הם היו מצרים. אז הם קיבלו את זה בתור שלטון. זאת אומרת, צריך להבין את העברית פשוט, בשביל זה הקדמתי את כל זה. הנה הכלל שהממשלה ביד הצדיק לפעול פעולות כרצונו. אנחנו, תכף נראה, קודם כל כשאנחנו במדרגה נמוכה, אנחנו פוגשים את הממשלה של הצדיק. מה אנחנו מחפשים את הצדיק? חס וחלילה, כשיש חולה, באים לבקש, הוא יברך. אנחנו מחפשים את החיצוניות. זה הממשלה. הממשלה, איך אמרו חז"ל, כמו שדרשו חכמינו זיכרונם לברכה, צדיק מושל ביראת אלוקים, זה אמר דוד. צדיק מושל, פה יש את המראה מקום לגמרא שדורשת את הפסוק. חסר המראה מקום לתנ"ך. אבל אלה דברי דוד האחרונים, שם כתוב בסוף ספר שמואל, צדיק מושל ביראת אלוקים, והגמרא מפרשת מי מושל בי צדיק. לא, הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה בצדיק, מבטל אותה. צדיק גוזר, אז הקדוש ברוך הוא מתיים. כאילו, זה השליטה, זה לא המלוכה. זה לא הפנימיות, תכף נראה מה הפנימיות. וזהו בחינת יוסף הוא השליט. כן? הזכרנו את הפסוק. והוא שורש כלליות נשמות ישראל. עכשיו כבר אנחנו מקבלים משהו שהרבה יותר גבוה מאשר שלטון. הצדיק הוא גם כמו האבא. איפה מוצאים בתנ"ך שהצדיק הוא האבא? מה קורה כשאליהו עולה בסערה השמיימה? מה קורה לו אלישע? אבי אבי. זה יחס אחר לגמרי. האבא זה השורש. בארמית, המילה, מה? יש יחס בין תלמיד לרב, יש יחס בין בן לאבא, ויש יחס בין מלך לאזרח. הוא לא אותו דבר, אבל הוא יותר קרוב מאשר בין מלך לאזרח. זה ברור, זה בטוח, זאת אומרת. הוא קורא לו אבי כי הוא התלמיד המיוחד שלו. כן. יש בחינה כזו, יש לפעמים צאצאים רוחניים. יש מושג. חז"ל אמרו, ושיננתם לבניך, אלו התלמידים. כן, זה חריג, אבל יש דבר כזה. עכשיו, אז יש לנו יחס של אבא ובן. הם הענפים, יחס כמו ענף לעץ. המילה איבא בארמית, יש שורש גם בעברית, איבי הנחל. המילה איבא זה גזע של עץ. הענפים, למה איבא? כי זה אבא. זה בעצם קרוב. הם הענפים שלו המקבלים ממנו, ועיקר הממשלה, אז עוד פעם, עיקר הממשלה זה לא ניסים ונפלאות ומופתים וכאלה, עיקר הממשלה, שזה כבר יותר קרוב למושג של מלוכה, של הפנימיות של הממשלה, להאיר ולהתעורר ליבם לעבודת השם יתברך. להאיר להם אור ולגרום להם שהם יתעוררו, לא להאיר אותם זה לא עבודה. אנחנו לא מאירים אחד את השני, כל אחד צריך להתעורר לבד. אנחנו מאירים אחד לשני. כשנותנים אור, כשמגיע אור, אז הבן אדם יתעורר. אם הוא לא ישן עם כזה, כמו ששמים במטוס, על העיניים. אז כשמגיע אור, באופן טבעי הוא מתעורר, יש לזה נוסחה כימית. בפיזיקה, בפיזיולוגיה לומדים על זה. יש איזה משהו שהוא מגיב לאור ומאיר את המוח. יש משהו הפוך שמגיב לחושך ונותיל תרדמה. אני לא זוכר קוראים לחומר הזה. אתה זוכר? יש איזה משהו, איזה שם בלטיני, זה לא חשוב. זה לא מקבל חיות מהשם בלטיני, זה לא משנה. אבל על כל פנים, כשאנחנו מאירים למישהו הוא מתעורר. המושג של אור, לתת למישהו אור, מה שהצדיק עושה, זה עובד דרך הפה שלו, דרך הדיבור שלו. למעשה הצדיק מלמד אותנו, מה זה נקרא לתת למישהו אור? תחשבו שאנחנו יושבים פה בחושך הגמור, ואנשים סתם לא יודעים איפה הם, נקלעו לכאן בטעות, אני יודע, המקלט, שמו הזקה, נכנסו לכאן, לא מצאו את ה... לא מצאו איפה מדליקים, זה סוד גדול פה איפה מדליקים כל דבר, לא רואים בהתחלה. אז זהו, יושבים פה בחושך, יש פה ארון קודש, יש פה ספרי קודש, יש פה זה, יש פה כל מיני דברים. אנשים לא יודעים שהם בית כנסת. יכול להיות שהם היו יודעים שהם בית כנסת, הם היו מתנהגים אחרת. אני לא יודע, אבל הם לא יודעים. בא מי שמדליק את האור. עכשיו, כל הדברים היו כבר קודם. הוא לא שם להם את ארון קודש, או את הספרי תורה או משהו כזה. הכל היה קודם. מה הוא עשה? פתח להם את העיניים. הוא לימד אותם להסתכל. זה מה שעושה הצדיק. ועל ידי זה שהוא מאיר, זאת אומרת, הוא מספר לנו מה יש כאן באמת. אנחנו עומדים, מסתכלים על משהו ואנחנו לא רואים כלום. הוא מלמד אותנו מה אנחנו רואים. ועל ידי זה אנחנו יכולים אחרי זה להתעורר. זה מגיע ללב שלנו. זאת אומרת, למדנו עכשיו על חיבור של מוח ולב, לא ביחס לאותו אדם, אלא ביחס לבן אדם, בן אדם אחד שהלב שלו כבר מתוקן, ומסביבו יש הרבה שהלב שלהם עדיין לא מתוקן, אם הוא מדבר איתם, אז בתהליך ארוך הוא יכול לגרום להם שגם הלב שלהם יהיה מתוקן. זאת אומרת, הרחבנו את הנושא. כבר לא מסתכלים על זה, על בן אדם שמתלונן, שהוא מתבייש. מדברים עכשיו על עם ישראל. ועוד נקודה. כמו שכתוב, שמע השם כל יהודה ולמות הביאנו. היינו להאיר הערת הצדיק בענפים. מי אמר שמע השם כל יהודה? משה. וזאת הברכה, שמע השם כל יהודה ולמות הביאנו, ידיו רב לו ועזר מצרת תהיה. מה הסיפור של שמע השם כל יהודה? אז כתוב במסכת בבא קמא, נדמה לי, יהודה לקח אחריות על בנימין. הוא אמר ליעקב, אם לא אביאנו אליך והצגתיו לפניך וחטאתי לאבי כל הימים. הוא באמת הלך על מסירות נפש על בנימין, אבל כתוב שכלילת צדיק אפילו על תנאי עושה רושם, אפילו אם התנאי לא יתאר. יהודה היה צדיק, אז הכללה שלו עשתה רושם. איזה רושם היא עשתה? שהוא נשאר עליו איזה רושם של חטא, ועצמותיו היו מתגלגלים בקבר, בארון. הוא לא שם אותו בקבר, שם אותו בארון ושבו לעלות אותו לארץ. הוא קבור בארץ, כל השבטים קבורים בארץ. איפה הקבר של יהודה? אני לא יודע. משהו שמכיר? מה, ביהוד? אז באמת בערבית קראו לזה יהודיה. כן. בגלל הכבר. כי יהודים לא גרו שם, הרבה שנים. אז העצמות שלו היו גלגלות. ומשה, עם התפילה שלו, הוריד ממנו את הרושם של החטא. שמע שם כל יהודה. עכשיו הדברים כאן בחומר. יש כאן פעמיים, קודם כל התפילה של משה זה כל משה, והתפילה של יהודה שמתפלל, שהוא עדיין ממשיך להתפלל אחרי מותו, הוא ממשיך להתפלל שימחק ממנו החטא והעוון, והתפילה שלו עדיין לא מתקבלת. כשמשה, שהוא הלב, הוא בדור של משה זה משה, בדור של יהודה היה יעקב, בדור של משה זה היה משה. כשמשה מתפלל על יהודה, הוא לא מתפלל תסדר ליהודה את העניינים, הוא מתפלל שמע השם כל יהודה. יהודה צריך להתפלל לבד, הצדיק לא מתפלל בשביל... יש סיפור על רבי נתן, תלמיד של רבי נחמן, שבא אליו מישהו וביקש ממנו שיתפלל עליו, היה לו איזה בעיה, הוא אמר לו בסדר. אחרי כמה זמן הוא בא אליו עוד פעם, אמר לו עוד פעם, חזרה הבעיה, תתפלל עליו. אמר לו בסדר. פעם שלישית שהוא בא, אז הוא אמר לו, מה אתה חושב, שאני פועל שלך ואתה משלם לי לפי שעות? קודם כל תתפלל אתה. אני יכול להתפלל איתך ביחד, אבל אני לא יכול להתפלל במקומך, אין דבר כזה. אז זאת אומרת, החידוש כאן, שאפילו אחרי שבן אדם נפטר, לכאורה כבר שום דבר לא בידו, כאילו הוא צריך לבוא צדיק ולתקן את נשמתו. ככה זה מקובל. אף על פי כן, איך הצדיק מקבל, ודאי שהנשמה ממשיכה להתפלל גם אחרי המוות. איך הצדיק מתקן על ידי זה שהוא מבקש עליו רחמים שתפילתו תתקבל. זה הכל בגלל הביטוי שאמר קודם להתעורר. הוא לא אמר לעורר אלא להתעורר, שאנחנו נתעורר. אז אפילו שמשה מדבר על יהודה, שני צדיקים, ויהודה אחרי פטירתו, מה הוא מתפלל עליו? שיתעורר, שיבקש. לא שיסגרו לו אוטומטית. הרבה פעמים אנחנו לא מבינים את זה, ואנחנו כועסים, ואנחנו כאילו, אנחנו רוצים שיסדרו לנו את הכל ככה. הרבה פעמים צדיקים אומרים דיבורים כאילו, מה אתה רוצה? השם נתן לך את הכל, תנצל את זה, מה אתה מבקש? יש לפעמים שמדברים ככה. וקשה לנו לשמוע את זה, אבל זאת האמת. היינו להאיר הערת הצדיק באנשים, היינו בלב ישראל, אל עמור תביאנו. עכשיו, על ידי זה שהשם שומע את כל יהודה, אז לא רק שיהודה נגאל, כל השבט שלו נגאל, הרי לכל, איך כתוב שם, יוצב גבולות עמים למספר בני ישראל, יש, כל שבט נקרא עם. יש כמה פסוקים על זה, עמים הר יקראו, שם יסדרו את דרכי צדק, כל שבט ושבט קרוי עם. יהודה ברגע שהוא מפסיק, יורד ממנו הפגם, הקטם של החטא, אז הוא יכול להשפיע לכל השבט שלו, הוא השורש שלהם. וכשמתקנים בשורש, מתקנים כל הענפים. אז רואים את כל הסיפורים, את משה יחסית ליהודה, את יהודה יחסית לשבט שלו, והכל עובר דרך הדיבור. שמשה אומר שמה השם כל יהודה כתוב בהתחלה וידבר משה, אלה הדברים אשר דיבר משה, ועל יהודה כתוב כל יהודה, הכל, התיקון של הכל נעשה דרך הדיבור, אי אפשר לדלג על השלב הזה של הדיבור. עכשיו צריך להבין את זה יותר, עד עכשיו אמרנו רק הדיבור הוא גם פיזי, הוא גם קוגניטיבי, הוא גם הכרתי, אז יש לו את החיבור של החלק הגבוה עם החלק הנמוך. עכשיו אנחנו רואים שזה כבר אחרי המוות גם כן. אז זה כבר לא רק בגלל שהוא פיזי. הדיבור של יהודה הוא כבר לא פיזי. יש איזה עניין בדיבור בגלל שהוא כנגד המלכות. המלכות נקרא דבר השם. יש איזה עניין בדיבור שהוא המפתח של הכל, המפתח של כל החיבורים. כשלמדנו פעם חובת התלמידים את שלושת המאמרים, דיברנו על המלכות. מי שזוכר, מי שהיה פה, אני יודע. אמרתי אז, אני לא יודע, אמרתי אז שהמלכות זה כאילו המתרגמת הקוסמית של כל השפע שיש בעולמות, כל מה שצריך לרדת מלמעלה ללמטה, וכל מה שעולה מלמטה כלפי מעלה, כל הבירורים, כל הנשמות, הכל עובר דרך המלכות. המלכות יושבת באמצע, מעבירה ממימד למימד. שזה בזוהר זה נקרא כמו דלת, שברכה נכנסים ויוצאים. כשיהודי משתמש בענייני העולם לשם שמיים, אז כל הניצוצות וכל החיות עולה עד עולם הבריאה, והמלכות יורדת ומעלה את זה יותר גבוה. ואתה כמובד לילה ותיתן טרף לביתה וחוק לנערותיה, כמה כתבו על זה המקובלים, זה סיפור של ירידת המלכות לצורך העלאה של הניצוצות. יש הרבה מה לדבר על זה, אני לא רוצה על זה. אל תפציע לכפתור, לא נכון. אני אתחיל לדבר על זה, לא נלמד כלום. ובחינה הזאת, היינו ביוסף, הוא השליט, הוא בחינת מלופו. אז פה צריך להבין, זה מושג קבלי לגמרי. מלופו זה מילה בארמית, זה הטיה של המילה מלופו, פה מלא, מלוא הפה, וזה אחד מהשמות של הנקודות, היום אנחנו קוראים לזה שורו, בעברית. אבל רשי על החומש, תמיד כשהוא כותב שורוק, במקום שורוק הוא כותב מלופו. וככה זה מופיע גם בספרות הקדומה יותר. זה כנראה בא מבבל, הביטוי הזה, מלופו. מה העניין? מה פתאום מתחילים לדבר על נקודות, עומדים איתנו א' ב', מה העניין פה? יש 10 נקודות בעברית, יש כמץ, פתח, מה יש עוד שם? סגול, תמץ פתח צירה, סגול, הלאה? חריג חולם, שירוק גובות, מה עוד חסר? כן, כל הקמץ קטן. לא ספרתי, אבל המקובלים אומרים, הקמץ הוא כנגד הכתר, קמץ זה ראשי תיבות, קדמון, מצוחצח, צח. זה קמוץ וסתום ונעלם, כמו קומץ, לא רואים מה יש בתוכו, זה כנגד הכתר. הפתח הוא כנגד החוכמה, העסק מתחיל להתפתח, אבל עדיין אין לו ציור. הצירי הוא בבינה, שם הוא מקבל ציור, שם יש שתי נקודות כך, אין רצף אחד אלא שתי נקודות, יש כבר גוונים. בינה צייר הציורים, כתוב בזוהר, בבינה יש פרטים. כשאנחנו משתמשים בצד השמאלי של המוח, בצד האינטלקטואלי של המוח, אנחנו, כל התפיסה שלנו היא דרך פרטים. אנחנו בצד הימני של המוח, זה נקרא מוח החוכמה, על פי קבלה, התפיסה שלנו היא ברצף, היא לא בפרטים. זה כמו ההבדל בין לראות ולשמוע ולצרף פרטים. זה הנקודות הלאה, שסגול זה בחסד אם אני לא טועה. אני לא זוכר. אתם יכולים להסתכל, יש מקומות, יש סידורים שבאשרי כל שם הוויה מנוקד בניקוד אחר ובסוגריים כתוב את השם של הספירה. יש גם ב-18 בסיום הברכה יש לפעמים שמנוקד שם הוויה בניקוד אחר ולא כתוב שם הספירה, ושזה אומר באשרי. עכשיו מה העניין של זה? העניין הוא כך, שם, שם קדוש תמיד מראה על הנהגה של השם יתברך. שם זה פרסום, אני אומר אמן בעל שם, כן? או כתוב במשנה, כל זית שיש לו שם בשדה, הזית הזה נותן הרבה שמן, כולם, כל העיר מכירה אותו. שם זה פרסום. אם אני מדבר על שבע שמות של השם, כן, אלוקים, הוויה, צבאות, שדאי, יש שם שבעה שמות, אדנות ושם, כשמדברים על כל שם כזה, כל שם מפרסם את הקדוש ברוך הוא לפי הגוון שלו. זה פשוט ששם אדנות מפרסם את זה שהשם הוא אדון. אנחנו אומרים אדון עולם אשר מלך, זה הפרסום של שם אדנות. נגיד שם צבאות מפרסם את זה שהקדוש ברוך הוא יכול לשרות בתוך הצבאות שלו, למרות שהם נפרדים. זה מסמל על קשר בין העולמות, כמו מידת היסוד, כל מיני דברים כאלה. יש לפעמים צירוף של כמה שמות יחד בספירה, כל שם מרמז על איזה ספירה. שם כן מרמז על ספירת החסד, שם אלוקים מרמז על ספירת הבינה וכן הלאה. עכשיו חוץ מזה יש בכל שם, בכל שם בפני עצמו יש י' כ' ו' כ'. מה זה י' כ' ו' כ' הזה? פעם דיברנו על י' כ' ו' כ', זה באמת עבר המון זמן שלא דיברנו על דברים כאלה. נס שלמדנו קצת כמה עברות באיגרת הקודש בסוף התניה, אז עכשיו נבין יותר בקלות מה שאנחנו הולכים להגיד. בקבלה י' נתפסת כצמצום, כנקודת ראשית שמופיעה אחרי שנעלם משהו אינסופי, וכאילו נקודת סיכום של כל מה שהיה ואיננו עכשיו בהכרה שלנו. וכמו המשהו שנשאר אחרי שהילד שכח את מה שהוא למד בבטן של האמא, בוא נגיד ככה, כן? מה נשאר? מה נשאר? הוא היכולת ללמוד. אם הוא לא היה שומע את זה בבטן של האמא, זה היה לה הרבה יותר קשה. היה צריך להתחיל באמת מאפס. ככה נשאר לו איזה רושם. היוד הזאת, זה ההתחלה של כל דבר. אז כאילו יש שם את הכל, אבל בקוד. כמו איזה נוסחה גנטית שנוסעת בתוכה עולם ומלואו, אבל היא בעצמה היא נקודתית. זה היוד. וזה מראה הציור של היוד, האות הכי קטנה זה היוד. אתה שם נקודה דיו, יש לך יוד. ההי, יש לו כבר אורך ורוחב. זה מראה כבר על מבנה. וכשאני לוקח עכשיו את מה שקיבלתי, את המעט שנותר, כמו בשיר, ואני מתבונן לראות את הפרטים שבו, כדי שאני אוכל לתפוס אותם. אחר כך יש לי עוד עבודה, יש לי עבודה לדבר את זה, כי אם אני הבנתי מה יהיה עם החבר שלי, הוא עוד לא הבין. אז יש לך עבודה עכשיו לדבר, עכשיו יש לו עבודה להקשיב, נכון? עכשיו יכול להיות שהכל בתוך אותו בן אדם, אבל בדרך כלל זה מאדם לשני. יכול להיות מישהו שאצלו מאיר משהו ענק, אבל יושב מול הילד, אז קודם כל הוא צריך למצוא את הנקודה, את הרמה של הילד. אחר כך הוא צריך לחשוב דרך איזה מדיום להעביר לו את זה. אחר כך הוא צריך לפתוח את הפה ולדבר, ואחר כך הילד צריך להקשיב, אחרת כל העסק לא יגמר. זה צורה של י' כ' ו' כ', הדיבור זה עבר. לפעמים גם הבינה נקראת ו', אנחנו נראה את זה בהמשך פה בתורה. כל דבר שפונה החוצה מהבן אדם זה או בינה או מידות. החוצה, זרימה החוצה. ההיא האחרונה, ההקשבה, זה כבר הטכניקה, זה הדיבור עם ההקשבה, זה כבר הסוף. כשהאור האלוקי מתלבש בכלים, אור החסד מתלבש בכלי החסד, אור הגבורה מתלבש בכלי הגבורה, אור התפארת מתלבש בכלי התפארת, קורה שם בדיוק אותו סדר. יש שם בהתחלה צמצום, כי אחרת בכלל אי אפשר לדבר על עולם של כלים. האור הוא אינסופי. אם עצם זה שאומרים שהאור הזה של החסד עתיד להתלבש בכלי החסד, זה אומר שהוא כבר אור מצומצם, זה היוד. אחר כך הוא מוצא בתוכו את הפרטים, שעם הפרטים האלה הוא אמור להיכנס אל תוך הכלי, זה ההי. אחר כך הוא נוטל את עצמו, מוריד את עצמו לשפה של הכלי, הכלי הוא יחסית הרבה יותר טכני, והכלי עצמו, זה שהכלי יש לו את היכולת לקבל, זה ההי האחרונה. אז יש לנו חוץ מזה שכל ספירה מסמלת שם מסוים, אל חסד ואלוקים גבורה וכן הלאה, בכל ספירה עצמה יש י' כ' ו' כ'. רק, אז מה ההבדל אבל? יש בכל אופן הבדלים, י' כ' ו' כ' של החסד, י' כ' ו' כ' של... ההבדל זה הניקוד. י' כ' ו' כ' של הכתר הוא מנוקד עם ארבעה קמצים. מתחת לקמץ יוד, מתחת ליוד קמץ, מתחת לאי קמץ, מתחת לרב קמץ, מתחת לאודיות קמץ, מתחת ליוד כבר כשל החוכמה יש ארבעה פתחים. כל דבר כזה מרמז על משהו. זאת אומרת, בכתר זה מרמז על זה שהכל קמוץ ונעלם. כמה שזה מצטמצם וכמה שזה יורד, זה נשאר נעלם. בחוכמה זה פתיחות הרבה יותר טובה. בבינה זה מראה לנו הפוך, שאפילו שזה מצומצם וזה רק יוד, אבל יש מתחת ליוד, יש כבר שתי נקודות. היוד היא נקודה, אבל יש בה כבר, כי זה האופי של הבינה, לחלק כל דבר. ככה זה ממשיך בכל הספירות. כשמגיע לספירת היסוד, אז הניקוד הוא שורוק, מלופו. איך כותבים שורוק? שורוק אי אפשר לכתוב, בלי וב. זה ו' עם נקודה. אז הניקוד, צריך להבין עוד דבר, הוא כותב בתורה אחרת, הניקוד זה הזרימה. מה הניקוד עושה למילה? שהמילה תתחיל לזוז. כותבים ב' בלי נקודה. היא תנועה, היא נקראת תנועה. היא נותנת זרימה. הזרימה של מידת היסוד, שאנחנו, בהכרה שלנו, מידת היסוד, זה מזכיר לנו את יוסף, את הצדיקים, כל הצדיקים בעולם. הזרימה של מידת היסוד היא מורכבת משני דברים. היא מורכבת מנקודה ומנקודה שמחובר אליה קו ארוך. מה זה מראה הדבר הזה של נקודה ונקודה שמראה עליה, של נקודה של... יש את הנקודה שלי, שזה הסוד שלי, שזה אני לא מדבר על זה בכלל, אבל אף על פי כן אני יוצר עוד נקודה, ואת הנקודה, עם הנקודה הזאת אני הולך לקראת כל העולם. זה צדיק. אחד שרק הולך לקראת כולם, הוא חלול בפנים. אין שם כלום. אחד שנשאר סגור בתוכו, הוא לא צדיק כלל. כך כתוב בליקוטי מהר"ן, כתוב שמי שלא יודע לדבר עם העולם, להראות, לתת לכל אחד בדיוק את מה שחסר לו, לא צדיק כלל. החסידים אמרו שהכוונה היא שהוא לא צדיק של הכלל. הוא צדיק לעצמו. אין לו את מעלת הכלל. זהו, אז עכשיו, מזה מבינים מדוע תמיד מדברים יוסף הצדיק, יוסף הצדיק. יוסף הוא מרכבה למידת היסוד. והמקובלים רמזו לנו, זה בא מהארי הקדוש, זה בא עוד מהזוהר, בתיקוני זוהר, שם יש את כל הנקודות, את כל הזה, שהמידה של הצדיק, דרך אגב, מידת היסוד הרוחנית, העליונה, נקראת בזוהר צדיק. מי שלא מיומן בסגנונות של הזוהר, חושב שמדברים על מישהו. כן, בעצם בזוהר שכתוב צדיק רובה דרובה מדובר על מידת היסוד, בכלל לא מדובר על בני אדם, צריך להבין את זה. אבל על כל פנים שם נמצאת המידה הזאת של המלופום, החיבור. כרגע דיברנו, בהתחלה דיברנו על המלופום אצלנו, זה נקרא מלופום, המלופום הזה זה עיקר מה ששייך לתורה שלנו, שזה לא כותב שור, כותב מלופום. ואמרנו שכל החיבור נעשה על ידי מה? על ידי הדיבור. עכשיו יש דיבור שאין לו שלימות, כמו שהכבד פה אומר בסיפורי מעשיות בישיבת הקבצנים, הוא אומר שכל הדיבורים של העולם שאין להם שבח להשם החירש, אני חושב אומר, כל הדיבורים של העולם שאין להם שאין בהם שבח להשם יתברך, אין בהם שלימות, כך הוא אומר. זאת אומרת יש דיבור שיש בו שלימות, יש בו דיבור שאין בו שלימות. הדיבור שיש בו שלימות יש בו חיבור. מה זה נקרא דיבור שאין בו שבח להשם יתברך? צריך להבין, אני פותח סוגריים, אנא, זה לא ארוך, זה קצת מבלבל מה שאני עושה עכשיו, אבל זה חשוב, אז אני מוותר לעצמי. תראו, יש דבר בעולם שהוא לא חלק מגדולת השם? יש דבר כזה בעולם? לא. אני חושב על מה שלא יהיה, חשבתי על גדולת השם, אבל אם אני אתאיסט ואני לא רוצה לחשוב עליו, אבל חשבתי כבר על זה, זה לא יעזור לי, כי אין דבר שהוא לא חלק מגדולת השם. אז מה הבעיה? הבעיה היא שיש פה את שתי החלקים, יש פה את החלק הנמוך, את ההכרה שלי, ויש את האמת, את הנקודה, וצריך לעשות את החיבור. ואין לנו את החיבור, אין לנו את החיבור. למה אין לנו את החיבור? כי הדיבורים שלנו שהם אמורים לעשות את החיבור, אין בהם שבח לקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, אני לא, יש עניין של דיבורי אמונה. מה זה דיבורי אמונה? דיבורי אמונה זה דיבור, אני, ההשגה שלי, ההכרה שלי היא הכרה פשוטה. יש לי הכרה כמו כמו לכל האדם אשר על פני האדמה, אני לא רואה את גדולת השם בכיהו זה. אבל יש לו אמונה שכל מה שאני רואה וכל מה שאני שומע זה גדולת השם. אני אומר לה, הדיבור שלי משתנה, כי אני מדבר דיבורי אמונה. אני אומר, אני לא משיג, אבל בכל אופן, תראו איזה יופי מה השם עשה. Okay? זה בלי, כאילו, בלי להבין, אבל לכל הפחות, הדיבור קושר אותי לנקודת אמונה. לאט לאט מתחילים החלקים להתחבר, בסוף הודיע אמונתך בפי, כן? ובסוף זה יגיע ללב. אבל אם אין את הדיבור, אם הדיבור הוא בלי שבחים לקדוש ברוך הוא, אין בו שלימות. זה בדיוק המלוא פור מראה, מה זה מלא? מלא זה שלם. זה דיבור שיש בו שלמות. איפה יש את הדיבור שיש בו שלמות, שהוא עושה את החיבור? אצל יוסף שהוא הצדיק. ככה שהעסק הזה ערוב ומחובר מכל כיוון שמסתכלים עליו, ואחד מהסיבים, כשלומדים גמרא בעיון, ראשי ישיבות תמיד אומרים שאחד מהסימנים על דבר שהוא אמיתי, שמכל צד שאתה מסתכל אתה מגיע אליו. שאתה תלך בדרך אחרת, בסוף אתה מגיע לאותה נקודה. כאן רואים הרבה פעמים בתורה, בנקודת מהר"ן, רואים דברים כאלה, שאיפה שאתה מגיע אתה בסוף, כאילו אדם אחד כתב את כל התורה כולה, וזה האמת. אתה רואה פה שהתורה היא אחת, היא יחידה אורגנית אחת, זה לא התפתחות עם רובדים, עם דורות, עם זה, אתה רואה פתאום, הוא מחבר לך את הכל, ואתה רואה שזהו. אברהם, מה?
הדיבור של יוסף הוא בשלמות.
למה יותר? למה יותר? זהו, זהו, זהו. אז זהו מביא אחר כך. יוסף עמד בניסיון בעניין של הברית. אז הוא מביא זוהר שהדיבור, הדיבור השלם קשור עם הברית. והוא מדבר על זה בהמשך.
המושג דיבור, הוא אומר שהיה להיות מישהו שומע אותך.
נכון. אז פה מדובר על הנפש הבעמית שלי, שהיא תקשיב. זה תרגול, זה כמו שאומרים, זה מתחיל עם סידור. אני לוקח את הסידור, ואני יודע שעכשיו בתוכי מתפלל אדמור קדוש, זה הנפש האלוקית שלי. ואני המשמש, אני עומד בצד, ויש הזדמנות לשמוע תפילה של צדיק, ואני מקשיב כל מילה. זה תרגול. אני לא חושב שאני מתפלל, ודאי שזה לא התכלית, התכלית שאני מתפלל, אבל איפה אני מונח? אני אין לך שמתפלל בסוף. אז זה חיבור, אז יש כאן מישהו שמקשיב, אחר כך אפשר לעשות את זה גם בענייני העולם, בכל דבר. ובחינה הזאת, היינו ויוסף הוא השליט, ובחינת מלוא פום, כמו שכתוב, הנה, תכף נראה, הוא מתקרב לזה משעת שעה, ברית מרכבה ליסוד, אשר הוויה שלו, של ספירת היסוד, בניקוד מלוא פום. כי המלוא פום הוא האותיות מלוא פום, להורות שכלי השפע, היינו הפה, הפה של מי? של יוסף, של הצדיק. הפה של הצדיק הוא מלא מאלוקות של השם יתברך. בדיוק הפוך מה שאמר, מי היה החרש נדמה לי אומר שם, כשכל הדיבורים האלה שאין להם, שאין בהם שבח להשם יתברך, אין בהם שלמות. אצל הצדיק כל דיבור שהוא מדבר לשבח להשם יתברך. אני סיפרתי פה, סיפרתי פעם סיפור, שמעתי את זה מדוד שלי. הוא לא הכיר את הבן אדם, אבל הוא הכיר את הבן. זאת אומרת, היה צדיק באוקראינה, הוא ברח אחר כך לגליציה, לפני הרבה שנים, הרבה לפני מלחמת העולם הראשונה, הוא היה נוהג, לפני התפילה בבוקר, היו יכולים הבוקר לפני התפילה, זאת אומרת, בין חצות לשחרית, לפנות בוקר, בחושך, מתי שכל הצדיקים יושבים ומוחים בגדלות, כן? אצלו היה אפשר לדפוק בדלת בן אדם מהשוק ולקבל ברכה על המסחר או על פרה חולה או על משהו כזה. אז פעם שאלו את הבן שלו, הבן שלו היה גאון גדול, היה אחד מהגאונים. שאלו אותו, תגיד, אבא שלך הוא כזה צדיק, כזה קדוש, ואיך זה מתאים? אז אמר, אתם לא מבינים שמה שאבא שלי עושה זה תפילה. כשהוא מדבר עם אנשים זה תפילה. הוא לא מדבר עם אנשים. אז זהו, ואני לא זוכר, אני לא יודע מה, דיברנו על זה, יש מקום כזה בתנ"ך שכתוב, אולי כן אמרנו את זה, נחמיה, שהוא מספר איך הוא קיבל רשות מהמלך, זה היה שם, אחד ממלכי פרס, הוא היה משקה למלך, היה שר המשקים של המלך, והוא הגיש למלך יין, ובאותו רגע הוא קיבל רשות מהמלך לעלות לארץ לבנות את החומה. אז כתוב שם שהמלך אומר לו, מדוע פניך רעים ואתה אינך חולה? אין זה כי אמרו הלב. והמפרשים אומרים שהמלך פחד שהוא מתכנן מרידה, בשביל זה אין לו פנים מהירות, יש לו את הקונפליקט, הוא עומד מול המלך, הוא חושב עליו מחשבות רעות. אז כתוב שם, והתפלל אל השם ואומר אל המלך, וכתוב מה הוא אמר למלך ולא כתוב מה הוא התפלל. וכתוב במצודות שמה שהוא דיבר אל המלך, את זה הוא התפלל אל השם. המלך חשב שהוא מדבר רק אליו. ובאמת אם מסתכלים בפסוק, אז כתוב שם דיבור לא רגיל לדבר כך, הוא משתפך, הוא אומר, איך יהיה, מדוע לא יהיו פניי רעים ועיר קברות אבותיי חרבה ושעריה נצטו באש. אתה מדבר עם מלך גוי, מה יש לו סנטימנטים דיר קברות אבותיך, דבר כמו בן אדם, אבל בעצם זאת הייתה תפילה להשם יתברך, ככה מתפללים. אז רואים שיש מציאות שהפה של הצדיק הוא מלא מאלוקות, הוא משהו מדבר, ואם מישהו מדבר, אז יש סיפור על הבעל שם טוב שהיה שומע גם, לא רק מדבר, שאם מישהו היה מנגן על כינור, אז הוא היה אומר מה הכינור מספר לו. זה בן אדם שהוא מכוון, אז הוא מוצא את האלוקות בכל מקום. כי לכאורה קשה, עכשיו נכנס עוד יותר לנקודה של הדיבור. הפה של הצדיק, כן? אוקיי, בעצם כאן גמרנו עוד נושא. שמנו לב, לא יודע אם שמנו לב. בהתחלה דיברנו על הדיבור שלנו, שהוא קושר את הנשמה שלנו עם הנפש הבעמית. עכשיו דיברנו על הדיבור של הצדיק שהוא קושר אותנו עם הצדיק, רק הוא הסביר שוודאי שיש הבדל, הדיבור שלנו הוא עדיין לא מלא מאלוקות, אבל היות שזה דיבור, אנחנו רוצים, אנחנו משתדלים, אז זה גם כן עושה פעולה. הדיבור של הצדיק הוא באמת, הוא דיבור אמיתי, כמו שאומרים, דיבורי אמת. עכשיו הוא חוזר לדיבור שלנו, הוא מוסיף עוד נקודה מה הדיבור שלנו פועל. זה לא שהדיבור שלנו, יש שני דברים בכל תיקון. צריך להבין, יש לפעמים שיש בזה הבדל קצת בין אנחנו מדברים על כלים ואורות, ולפעמים זה מתקלקל, ויש תיקון, ויש בזה שני גוונים. נגיד, אם יד נשברת, או בן אדם חטף מכה חזקה ביד, זו דוגמה יותר טובה. הוא לא יכול לכופף עד הסוף, הוא גם לא יכול ליישר עד הסוף. הוא נשאר עם מרווח כזה. עכשיו, משהו מקולקל שם לפני. אולי לא קרוע ולא זה, אבל משהו נמתח, משהו לא תקין, הזרימה שם לא הולכת. עכשיו, עובר זמן, זה מתרפא. זה כבר לא כואב, זה מתרפא. יש לפעמים שזה מתרפא, זה מסתדר. תפת של ילדים. יש לפעמים שהבן אדם צריך עכשיו להתחיל לעשות ככה. עוד טיפה ועוד טיפה, הוא עושה, לא עושה בכוח, שהוא לא יעשה לעצמו בעיות, אבל בסוף זה מסתדר לו, מה קרה? זאת אומרת, הכלי כבר מתוקן. הוא לא מתוקן עד הסוף. אם הכלי היה מתוקן עד הסוף, האור היה מתגלה בו מעצמו. אבל יש לפעמים שאפילו אם הכלי מתוקן עד הסוף, זה לא עוזר. יש לפעמים, למשל, שבן אדם חוטף מכה בראש ושוכח את כל מה שהוא למד. והמכה עברה. ועכשיו אין לו קריש ואין לו כלום והכל בסדר. אבל הוא שכח, הוא לא נתקע. הוא צריך לקרוא עוד פעם. צריך ללמוד עוד פעם. יש בחינה כזו. בהמשכת השפע, בחיבור שבין הנשמה לגוף, בין הנפש האלוקית לנפש הבעמית, בין המוח והלב, בחיבור הזה, בדרך כלל החיבור הוא לא חיבור בגלל שהלב שקוע בתאוות ובכעסים ובכל מיני דברים כאלה. אין כלי. אין כלי, אין חיבור. מה קורה אחרי שעושים את החיבור, וכבר הלב הוא כלי, כבר זורקים החוצה את כל החרפות ואת כל הדברים האלה, עדיין זה לא מספיק, לפעמים צריך להמשיך אור חדש. צריך להתחיל עכשיו, אנחנו יודעים בחיים שלנו, תחשבו, יש לפעמים שבן אדם, מי שקצת מבוגר כבר מכיר את זה, יש לפעמים שאנחנו חוזרים לאותו ספר אחרי 10 שנים, ואז הוא מדבר אלינו. ולפני זה הוא לא דיבר אלינו. מציאות. מה קרה? אבל מצד שני, נהיה לו כלים, כן? המצד שני, אם לא נחזור לספר, זה לא יבוא אלינו לדבר. הכלים נתקנו, הכל בסדר, אבל את הספר צריך לקחת ביד עוד פעם. ולכן, פה הוא מתאר עכשיו...
גם אם נזכור את הספר...
אפילו, יכול להיות שאם נזכור, נצא לשחזר אותי.
צריך לקרוא שוב בשביל...
או לקרוא שוב, או אפילו להיזכר בעל פה, אבל להעביר אותו במחשבה. צריך, כן? זה לא מספיק ש... אם זה זיכרון כזה שאם ישאלו אותי אני יודע לענות, זה לא מספיק. צריך לחשוב את זה, או לדבר את זה. עכשיו פה, עכשיו הוא מדבר על ההיבט הזה של הדיבור. ההיבט של הדיבור לא שמתקן את הלב ועושה את החיבור, אלא שממשיך את השפע. את הדוגמה הזאת של הדיבור הוא מוצא בתפילה. כי לכאורה קשה, למה אנו צריכים לתפילה הכוונה בדיבור? והשם יתברך יודע מחשבות. האמת ששם יודע גם אם לא חושבים, יודע בדיוק מה חסר לנו. אבל בכל אופן, זה השיתוף פעולה המינימלי שנדע ממי אנחנו מקבלים. אבל למה צריך לדבר? אבל מחמת שהדיבור הוא כלי השפע שבהם מקבלים השפע, כמו שנאמר ויברך אתכם כאשר דיבר לכם, זוכרים את המלכות? המלכות, הדלת, המתרגמת. בלי המלכות אי אפשר לקבל שום דבר. כי בלי המלכות הכל עובר מלמעלה, זה כמו שיוולד ילד בלי אמא. זה לא יכול להיות. או כמו למשל, שמישהו אחר יבין מה אתה מדבר בלי שתדבר, אם רק תחשוב. זה גם לא קורה הרבה. הדיבור זה המדיום שדרכו הכל עובר. גם בן אדם לחברו וגם מלמעלה. כשיהודי מדבר הוא מעורר את הדיבור העליון. כשיהודי מדבר, כשיהודי מתפלל, המלכות מתפללת. איך דוד המלך אמר? ואני תפילה. מי זה אני? דוד. דוד היה מרכבה על המלכות. ממילא, אז אם בן אדם מדבר, אז יש דרך שהשפע ירד אליו. וכמו שכתוב, יברך אתכם כאשר דיבר לכם. פה יש כפל משמעות. יש משמעות אחת שצריך לדבר. יש משמעות שנייה שזה תלוי באיכות של הדיבור. לפי הדיבור, ככה הוא יברך אתכם. היינו, לפי הדיבור תן השפע. ושזה כל כך חשוב כשמתפללים, זה עוד סיבה, זה לא באמת, לא רק בגלל זה. עוד סיבה שמתפללים שתהיה מודעות יותר עמוקה לתפילה. אם הדיבור היינו כלי השפע או בשלמות או במלואה, אז היו יכולים לקבל בהם רוב שפע. והדיבורים של הצדיק בוודאי או בשלמות או במלואה. למה תמיד רצים לצדיקים שהתפללו? כאן כתוב. אף מקום זה לא מובן, למה? כי הדיבור שלו הוא בשלמות ובמלואה, לכן יכול להמשיך השפע לישראל, תכף נראה מה השלמות. ועל ידי זה נקרא בחינת מלוא פום, להורות שהפה שלו במלואה ובשלמות. עכשיו בשביל להסביר את זה, זה דוגמה שדיברנו על זה פעם, בגמרא כתוב שלפני שאתה אומר ברכה על משהו, לפני שאמרתי ברכה על משהו, זה לא שלי. אחרי שברכתי, זה נהיה שלי, מותר לי לאכול את זה. אם מישהו נהנה מהעולם בלי ברכה, כאילו הוא מועל בקודשים של בית המקדש. הוא מועל בקודשים. זה לא שלך, זה של השם. מה אני אומר בברכה, שבזכות זה אני מקבל שזה יהיה שלי? אני אומר שזה של השם. אני אומר שהשם ברא את זה, שזה של השם, וזהו. זה השלמות של הדיבור, שדרכו אני יכול לקבל את השפע. הצדיק שהוא מתפלל, השלמות של הדיבור שלו, שהוא יודע שהוא כלום, שהוא עין ואפס, שהוא בעצמו כלום, לא שווה כלום. רק מה, הקדוש ברוך הוא הוריד חלק אלוקה לתוכו, והחלק אלוקה הזה צריך את הפה שלי בשביל להתפלל, צריך את האוזניים שלי בשביל להקשיב, את העיניים שלי בשביל לראות, אז אני מאפשר לו, אני פותח בפניו את ההיכל, אני נותן לו להיכנס, המיקרופון לרשותו, והוא משדר. ברגע שהצדיק מסתכל ככה, אז התפילה שלו היא בשלמות. מצד אחד הוא לוקח אחריות, הוא מתפלל, הוא מתרכז, זה עבודה קשה. מצד שני הוא לא מתגאה, זה לא הוא. אז יש את השלמות. תמיד התפילה נופלת או למקום של הגאווה, או למקום של החוסר לקחת אחריות. זה השתי הקצוות, כתוב על תפילה בתורה ב', שתפילה צריך להיות כמו חרב או כמו קשת, כמו חץ. שקולע למטרה ולא יחטיא, לא לימין ולא לשמאל. מאיפה שכתוב, ואשר לקחתי מיד האמורי בחרבי ובקשתי, כתוב בתרגום, בצלותי ובבאותי. מה עם שני הפספוסים שיכולים להיות בתפילה? או פטליזם, שכאילו הסרת אחריות, מה כתוב? אני רוצה לבני דודים שלנו. זה היה בסיני, כשהיה שערות חול או משהו, אם הם נשכבים עם השינלים, הבדואים יש להם שינלים, גם בקיץ, היה פלא לראות את זה. אם נשכבים עם השינלים, מתכסים, אם יקברו, יקברו. אפילו להתפלל, הם לא יתפלל. התפילות שלהם זה הכרזות. שהאלוקים הוא האלוקים, והוא שם הוא הנביא, וזה, אבל אין תפילה שם. פטליזם מוחלט. ככה רבי נתן כותב, בליקוטי הלכות, הוא כותב שזה פספוס אחד של התפילה, שלא צריך להתפלל, כי השם מנהיג את הכל ואין צורך להתפלל. יש את הצד ההפוך, הוא קורא לזה, לזה הוא קורא קליפת ישמעאל. בצד ההפוך הוא קורא קליפת עשיו. מה להתפלל? סדר לבד את העניינים שלך, מה אין לך, מישהו חייב לך? כוחי ועצם ידי, אחר בך תחיה. זה הפספוס ההפוך. שאפילו אם הוא מתפלל, זה מתגאה, תראו מה פעלתי בתפילה שלי. יש אחד שאומר, תראו כמה גדול הכוח של התפילה, ויש אחד אומר, תראו מה, אני, מה עשיתי עם התפילה. זה הבדל עצום. אבל בשביל זה, התפילה של הצדיק יש לו את השלמות, כי הוא לא לוקח קרדיט לעצמו, אבל את האחריות הוא לוקח על עצמו. זה דבר מאוד עדין, לא לפה, לא לכאן ולא לכאן. אותו דבר אצל כל אחד ואחד מאיתנו, המינימום שאנחנו צריכים לעשות זה לא להתפלל במחשבה, אלא להתפלל בליבו. ועד כאן, עכשיו, בינתיים מתחילת התורה עד עכשיו, למדנו שלושה דברים. בוא נעצור פה, נסכם את זה. דבר אחד למדנו, שלפעמים הבן אדם הוא רואה שאין חיבור אצלו. בוא נגיד בפשטות, בצורה הכי קלה, כמו שאתם מסבירים, אין חיבור בין המוח ללב. והוא בוכה על זה, כאילו, זה לא נגמר. זה הדבר הראשון, והעצה לזה, שיעשה איזה עבודה עם הדיבור שלו. אחר כך נראה עם מי הוא צריך לדבר. פשטות צריך לדבר עם השם. כתוב בהמשך שחוץ מלדבר עם השם, אפשר לדבר עם חברים, אפשר לדבר עם צדיקים, אבל הכלליות זה לדבר עם השם. ומה הפירוש לדבר עם השם? אז זה כולל הרבה דברים, זה כולל חשבון הנפש, זה כולל תפילות, בקשות, ציפיות, תקוות, אבל את הכל עם השם. הדבר השני שלמדנו, שהצדיק עושה את אותו דבר בכלל, בכלליות. יש נתק בין מקור הקדושה לבין אנשים שהולכים בשרירות ליבם. כשהצדיק מדבר איתם, אם הם מסכימים להקשיב לו, אז נוצר חיבור. אבל החיבור הזה הוא חיבור התנאי, הוא לא חיבור טוטלי. הוא נותן להם אור והם צריכים להתעורר. אבל להתעורר הם צריכים לבד. זה הדבר השני שלמדנו. ודרך אגב ראינו אצל יהודה ואצל יוסף ואצל משה, ראינו את כל הדברים האלה. הדבר השלישי שלמדנו זה שאם אנחנו מתפללים בלי דיבור, השפע לא נמשך. כי השפע נמשך על ידי המלכות, הדיבור שלנו מעורר את המלכות. רק נמשך יותר שפע על ידי התפילה של הצדיק, כי הדיבור שלו הוא בשלמות. מה המשמעות של דיבור בשלמות? אז זה קראנו עכשיו, הדיבור בשלמות, המשמעות שלו ש... מצד אחד אנחנו מתפללים ולוקחים אחריות ולא מזניחים, מצד שני אנחנו לא מתגאים, לא שומרים את הקרדיט לעצמנו. זה דיבורים שלמות, זה נקרא דיבורים שיש בהם שבח להשם יתברך. עכשיו, כל הדברים האלה הם דברים מאוד מאוד קונקרטיים, מאוד מעשיים. זה לא צריך בשביל זה, זה לא צריך לעלות הרבה, זה לא צריך לקחת הרבה זמן. כל פעם אנחנו נבלים מעבודות כאלה שזה ייקח לנו את הזמן שלנו. האמת שיש לנו המון זמן. ורק בסוגריים, בסוגריים, טיפ קטן, אם נתחיל לעשות כל דבר טיפה יותר לאט, בלי אובססיה, וננשום עמוק, נראה פתאום שיש לנו הרבה יותר זמן. בסיכום נספיק את הכל פי שתיים יותר מהר. תסתכל על השעון, מה, רק רבע שעה עברה? ככה זה הולך. אתם יכולים לנסות, מוזמנים לנסות, ואז נשאר המון זמן לעבוד את השם יתברך ולדבר איתו, והכל הכל. אז, וזה יעשה בסוף את החיבור. זה פלא שדבר כזה פשוט, כמו דיבור, אנחנו חושבים שצריך לדפס על הגגות או על הקירות, אני יודע על מה. אבל זהו, זה הציר המרכזי, הדיבור זה הדבר המרכזי בחיים של האדם. זה מציאות, אי אפשר להתכחש לזה. טוב, השם יעזור. שאני אצטרך להמשיך.